מה ניתן ללמוד מהמלחמה בעבודה זרה? פרשת ראה, הרב יצחק גרינברג. הקונפליקט המרכזי בתורה הוא בין עבודת השם לעבודת אלילים. הטקסט המקראי קורא למלחמת חורמה בעבודה זרה, ובפרשתנו הוא מדגיש זאת יותר מכל מקום אחר. אך התיעוד המקראי עצמו מעיד על כך שהמלחמה לא הצליחה כלל ועיקר. חז"ל לעומתם הצליחו למגר את עבודת האלילים בקרב בני ישראל, וראוי לפיכך לבחון את סוד הצלחתם. בספר ניצחון החיים אני כותב על המשמעות הגדולה של פער זה. אלוהים הוא אלוהי החיים. האל האחד אוהב את החיים ומקיים אותם בכל מקום שבו הוא שוכן. לעומת זאת, עבודה זרה עושה שימוש בישות אנושית. השלכה, אליל, אלוהות, מעשה ידי אדם או פרי יצירתו, והופכת אותה למוחלטת. אך היצירה האנושית, הפסאודו-תמידית, אינה יכולה להחזיק את החיים הנצחיים. הרב סולובייצ'יק סבור כי כשכבוד החיים מבוסס על יסדות אנושיים מוגבלים, אותו גורם אנושי יכול גם ליטול אותו או להתכחש למשמעותו באופן שחותר תחת הערך הבלתי מוגבל ובלתי מעורער של החיים. אני מאמין כי האל הנצחי מקיים את החיים בהזרמת אנרגיה וחיות לתוך מרקם החיים האוניברסלי. אין יצירה אנושית או כוח מוגבל שיש בידם להקים חיים, ולכן הם דוחים לבסוף ומתים. ומכל האמור ניתן להסיק שהעבודה זרה היא דת של מוות. השואה מהווה דוגמה לסתירה המוחלטת בין יהדות לעבודה זרה. בתורת הנאציזם, בן אדם, הפירהר, מוגבל לדרגת אלוהים. הוא קובע מדיניות, מחליט בין טוב ורע ומכריע מי יחיה ומי ימות. אך הפירהר הוא רק בן אדם. והדרך היחידה שבה אדם יכול להיות יותר מאחר באופן אינסופי, היא באמצעות הנמכת אנשים לדרגת אפס. האל האמיתי הוא אינסופי ביחס לאדם היחיד, אבל האלוהים האנושי השקרי אינו יכול להיות אינסופי כלפי אחר בלי להשפיל אותו לדרגה אפסית, שבה הוא יכול להתעלות על אחרים, היא בהשפלה של הרגע. וכך אכן אירע עם היהודים תחילה, במסגרת תהליך ההשפלה בממלכת הלילה כהגדרתו של אלי ויזל, נוסדה ממלכת המוות. בעולם זה, ובפרט במחנות הריכוז וההשמדה, כל הכוחות והאינטראקציות המערכתיות כוונו לביזוי ולהקטנה של אסירים ולצמצום ערכם לאפס, עד שנדחפו אל המוות. בפרשת ראה, התורה מפעילה את כל התותחים הכבדים כנגד עבודת אלילים. וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפו באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. לאחר שהאל ישמיד את העמים הזובחים לאלילים, מזהירה התורה את ישראל. הישמר לך פן תנקש אחריהם, אחרי הישמדה מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם? מה הסיבה? כי כל תועבת השם אשר שנה עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. שוב מזוהה עבודה זרה עם מוות, ועם המנהג המזוויע של הקרבת ילדים לאלוהים אחרים, המקביל לגדיעת ניצני חיים ולקטיעת שרשרת החיים. המתקפה על עבודת אלילים היא כה טוטלית עד שפרשתנו מונה שלושה מקרים פוטנציאליים, לעבודת אלילים שדינם מוות או הוצאה להורג כחלק מהמלחמה באיום. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת כדי להדיח את השומעים לעבודה זרה, דינו מוות. אם רעייתך או בני משפחתך מסתים אותך לעבודת אלילים, לא תובה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עיניך עליו ולא תחמול ולא תחסה עליו, כי הרוג תהרגנו, ידך תהיה בו בראשונה להמיתו, וסקלתו באבנים ומת. ולבסוף, אם תושבי עיר שלמה מחליטים לעבוד אלוהים אחרים, הקט הקט יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרי מותם ואת כל אשר בה, ואת בהמתה לפי חרב, העיר תחרב כליל על כל רכושה, ולא תיבנה שוב לעולם. הקריאה להכחיל את עבודת האלילים מבהילה בעוצמותיה ומדיניות ההכחדה מצטיירת כצמאת דם. השאלה המתבקשת היא, האם המאבק צלח? אפשר היה להניח שמלחמה כל כך טוטלית תסתיים בחיסול העבודה הזרה. אך הטקסט המקראי מוכיח כי מלחמת חירום זו לא פגעה במיוחד בנטייה לעבודה זרה. בספר שופטים ובמלכים א' וב' בני ישראל פונים שוב ושוב לדתות האליליות של שכניהם. לאחר עונשים חוזרים ונשנים מאלוהים ושליטים שהוא שולח לדכא אותם עד אפר, בני ישראל חוזרים בתשובה. אך זו זמנית בלבד, והם חוזרים לסורם ומתניעים מחדש את מעגל הדיכוי והאנישה. מדוע כשלה המתקפה על עבודת האלילים? התשובה היא שהעבודה זרה הייתה נטועה בקונצנזוס התרבותי של העמים הסובבים. כך שאך טבעי היה בעיני היהודים להאמין כי הבעל הוא אל הגשמים שמרווה את האדמה כתגובה לפולחן אלילי. התשובה הכללית יותר היא ששיטות הכוללות לכפייה ושימוש בכוח עד כדי אלימות קשה, מצליחות רק לעתים רחוקות לשנות דעה או למשוך את הלבבות לכיוון חיובי יותר. רק בתקופת חז"ל מוגרה כליל העבודה הזרה בקרב היהודים, וחז"ל משיגים את המטרה באמצעות חינוך לאהבה ולעבודת האל. בתקופה המקראית, בני ישראל היו ברובם עובדי אדמה בורים, שעבדו את אלוהים בתגובה להתערבויות מרשימות ולניסים גדולים. אך אלו בדיוק האנשים שישפעו גם בקלות, גם במפגני כוח של אלילים פגנים. חז"ל חינכו את העם להבין מהי אלוהות אמיתית ואיך חיים טובים צריכים להיראות. כעת, כשהם מצוידים בתובנות חדשות, ידעו היהודים להפעיל מחשבה עצמאית, והיו חשופים פחות למקסמי העבודה הזרה. במוקד החיים היהודיים העמידו חז"ל את מצוות תלמוד תורה, ואכן בתקופה החז"לית הרבה פחות יהודים עבדו את אלוהי הניסים והנפלאות. תחת זו חונכו למצוא קדושה בכל תחומי החיים, ולמדו שעולם כמנהגו נוהג, ואין טעם לשחד את אלוהים או אלילי טבע מקומיים כדי שהאדמה תיתן את יבולה. התרבות ההלניסטית שפשטה באותה תקופה סייעה לחז"ל בשל היותה מפותחת יותר, הבנה מדעית יותר של היקום ותפיסה מופשטת יותר של אל יוצר ובורא החלישו את מהימנותן של דתות פגניות עובדות אלילים. בקצרה, חז"ל הגיבו בפעילות חינוכית והצליחו לנצל את השינויים התרבותיים לחיסול מהימנותה של עבודת אלילים. הטקסט התלמודי מציג מציאות שבה שינויים תרבותיים סייעו לחז"ל לגבור על הפיתויים המתלווים לעבודה זרה. התלמוד מתאר מקרה שבו רב אשי מכריז על דרשה שתעסוק בשלושה מלאכים חוטאים שהיו פעם תלמידים חכמים כמוהם ופנו לעבודה זרה. באותו לילה בא אליו בחלום המלך מנשה, גדול מנהגי פולחן האלילים, ודרש בכעס להבין באיזה זכות מחליטים רב אשי וחבריו שהם משתווים להם בתלמוד תורה. בחלום מוכיח מנשה כי הוא היה גדול יותר בתורה מרב אשי וחבריו. רב אשי משתכנע כי המלאכים אכן עולים עליהם בתלמוד תורה, ותוהה, אם אתם גדולים כל כך בתורה, איך ייתכן שעבדת בעבודה זרה? ומנשה עונה, לו חיית בתקופתנו, היית אוחז בשולי גלימתי ורץ אחריי לעבוד עבודה זרה. מנשה טוען בתוקף כי רב אשי היה גם הוא מתמלא תשוקה עזה לקחת חלק בעבודת אלילים. משום פיתויי הרבים, ובשל העובדה שזו הייתה הדת השלטת באותה תקופה. המסר הנלמד מן ההשתלשלות ההיסטורית של עבודת האלילים מחזק יסוד שהוא אבן הפינה של הדמוקרטיה. כפייה וכוח מייצרים הצטרפות מתוך כניעה. החינוך והבנה רצונית מעוררים נאמנות אמיתית ומחויבות עמוקה יותר. זו הסיבה לכך שחברות דמוקרטיות מאריכות ימים יותר מדיקטטורות. חיילים בצבא דמוקרטי נלחמים ומסכנים את חייהם יותר משום שהם מאמינים במטרה ומזדהים עם הקהילה הפוליטית שלהם, הדמוקרטיה. אחוזי מס ההכנסה שמשלמים אזרחי מדינות דמוקרטיות גבוה מן האחוזים שמשלמים אזרחים במשטרים דיקטטוריים ורודניים. כשאנשים מרגישים שיש כלפיהם כבוד גדול יותר, הם ישקיעו יותר, בידיעה שהם יכולים להשפיע על השיטה ויש כבוד לעמדותיהם. קבלה מרצון מובילה לרמה גבוהה יותר של מחויבות. אפילו אלוהים נאלץ למלוד לכך זה. האל לא הצליח למנוע בכוח את המשיכה של בני ישראל לעבודה זרה. אולי כך ניתן להבין את שלבי הברית. בשלב השני אלוהים מצטמצם, מוותר על אמצעי הכפייה האלוהיים, ומזמין את בני האדם לקבל על עצמם אחריות גדולה יותר. שלב זה כולל מחויבות להתוויה ולהוראת תורת השם. באמצעות עבודת שכנוע ודוגמה אישית, הם מגדילים את קהל התומכים. חז"ל הצליחו למגר את העבודה הזרה במקום בו כשלה התורה, ומפני שלא נסמכו על כוח וכפייה, לעד יהיו האנשים האוטונומיים מחויבים יותר למטרה שקיבלו על עצמם. זהו הגילוי הגדול, וזו השיטה ליישם אותה בתקופתנו.